טוב, שלום לכולם. מישהו זוכר איפה עצרנו פעם קודמת? התחלנו קצת לדבר על האהבה והשנאה, או ש... מה? מי זוכר, חברים? שאני לא אחזור על עצמי. אבל לא פתחנו את זה יותר. אורות הקודש ד' פתחנו את זה? דיברנו על זה קצת. מה? ההבדל בין המידות לדעת, כל זה דיברנו? דיברנו, מצוין, יופי. טוב. אז השאלה אם כדאי עכשיו אולי... טוב, אז אולי קצת לדלג. כן, טוב, אז אנחנו מתחילים. אז שלום לכולם. כבר, כן, אנחנו לומדים מידות הראייה, ערך אהבה. היות וזה, כמו שאמרנו בהתחלה, שאם זה יהיה... לא, לא, זה למדנו כבר, לא צריך. אין צורך, תודה. היות ואנחנו נפגשים סך הכל פעם בשבוע, ואנחנו רוצים קצת להספיק כמה שיותר מידות מהספר הזה, אז אנחנו לא נוכל ללמוד ממש על הסדר של הפסקאות, על הרצף, אלא לפחות ללמוד את העקרונות. אז במידת אהבה, בעצם מה שראינו עד עכשיו, זאת הגדרת מידת אהבה וסדר ההופעה שלה במציאות. אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל, מאיפה היא נובעת, עד לאן היא מקיפה, מה סדר הופעתה, אהבת כל המעשים כולם, היא קודמת לכל, אחר כך אהבת כל אדם, אחרי אהבת ישראל שהיא כוללת הכל, יסוד הכל אהבת השם, כל מה שדיברנו פה, זה היה נושא ראשון. נושא שני שדיברנו, אחרי שראינו שצריכה להיות אהבה, השאלה האם יש מקום לשנאה. ואז קצת פתחנו את הסוגיה של היחס שבין שנאת האדם הרשע אל מול שנאת המעשה הרשעי שהוא עושה, נכון? זה דיברנו, כן? שאני לא טועה. זה דיברנו. וראינו שבעולם המידות, כדי לשנוא את הרשעה, צריך לשנוא בהתחלה גם את הרשע, כי בעולם המידות, כל זמן שאדם לא עולה למדרגת הדעת, אז קשה לו להפריד בנושא לנשוא. אבל ככל שאדם יותר מתפתח, אז הוא עולה למדרגת החוכמה, ואז הוא יודע להבדיל בין הפועל לבין הפעולה, ולכן השנאה היא רק שנאת הרשעה, ולא שנאת הרשעים. מה? היא לא שנאת האדם, אלא שנאת הפעולה שהוא פעל. וזה... מופיע עד כדי אפילו המלאק שראוי לאהוב אותו מעל השמיים, ולכן צריך לחסל אותו מתחת השמיים, כמו שדיברנו פה. זה פחות או יותר שתי הסוגיות שעסקנו בהן. בסדר גמור. טוב. אז אני רוצה, אם אפשר, עדיין במידת האהבה, ללמוד את פסקה ה'. פסקה ה' קצת יכולה ככה לסכם לנו את כל החשבון. עמוד צד ד' בהוצאה הזאת. בהוצאה שלכם איזה עמוד? נון זין. אז עמוד צד י' בהוצאה של הספר היחידני, ובהוצאה של כל הספרים ביחד, נון זין. אהבת הבריות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה. אהבת כל האדם בייחוד, ואהבת כל העמים כולם, כפי שכבר למדנו, חפץ עילוים ותקומתם הרוחנית והחומרית. רק נזכיר מדוע, כי ברגע שאנחנו אוהבים את השם, אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל יש. אז אם הקב"ה נמצא בכל יש, והוא ברא את כל הנבראים, והוא מחיה את כל הנבראים, אז ממילא הוא נמצא בכל נברא. אז כשאנחנו אוהבים את כל הבריות, את כל הנבראים, אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל, כמו כאן, אהבת הבריות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה, בפסקה הלב זה אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל, לכל הנבראים. כאן זה קל וחומר לאהבת הבריות, ובעיקר אהבת האדם, כמו שראינו גם שם בפסקה ב'. אז ממילא, האהבה הזאת היא צריכה גם להקיף את כל העמים כולם, לא רק אהבת הפרט, אלא גם אהבת הציבורים, העמים. אהבת הבריות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה. מה זה הבריות? כל הנבראים. בריאה מלשון בריאה. הלאה, אהבת כל האדם בייחוד. האדם, המין האנושי, בתוך כל הנבראים כולם. דומם צומח חי, אדם. וישראל שכוללים את הכל. אחר כך אהבת כל העמים כולם, לא רק אהבת כל אדם כפרט, אלא אהבת כל העמים. והרצון... החפץ שלנו להעלות אותם ולקומם אותם, כי מה שאנחנו אוהבים אצלם זה לאו דווקא את הדעות שלהם, זה לאו דווקא את המעשים שלהם, זה לאו דווקא את סדרי העדיפויות שלהם, אלא מה שאנחנו אוהבים את הממד האלוקי, את הגרעין האלוקי שנמצא בתוכם, שזה מי שהם באמת וזה מה שמחיה אותם. והשנאה, ולכן אם אנחנו אוהבים את הבריות, את האדם, את הפרט, את העמים, את הכלל, כי אני מוסיף, את ישראל, וכל זה נובע מאהבת השם, את מה אנחנו אוהבים? אוהבים את הקדוש ברוך הוא שנמצא שם בפנים. את זה אנחנו אוהבים. אבל כל מה שהוא לא גילוי של הקדוש ברוך הוא שם בפנים, תודה רבה. תודה. כל מה שהוא לא גילוי של הקדוש ברוך הוא שהוא המהות הפנימית, ודאי שאת זה אנחנו לא אוהבים. ודאי, את זה אנחנו שונאים, כי זה לא מגלה את המקור האלוהי שנמצא שם בפנים. לכן, והשנאה צריכה להיות רק על הרשעה והזוהמה שבעולם. אם כן, אנחנו אוהבים את המהות האלוהית הנמצאת בכל יש, רוצים שהמהות האלוהית הזאת ועושים בפועל כמה שניתן כדי שהיא תצא לפועל, ושונאים את מה שעדיין לא יצא מהמהות האלוהית הזאת אל הפועל, ומנסים לתקן. והשנאה צריכה להיות רק על הרשעה והזוהמה שבעולם. לכן, פה אני רוצה טיפה להתקדם, אי אפשר כלל לבוא לידי רום הרוח של הודו להשם קירו בשמו, הודיעו בעמים אלילותיו, בלא אהבה פנימית, מעומקי לב הנפש, להטיב לעמים כולם, לשפר את קנניהם, לאשר את חייהם, עוד משפט אחד, תכונה זוהי שמסגלת את רוחה, דמלכה משיחה, לחול על ישראל. אנחנו פותחים תפילת שחרית, לפי חלק מהנוסחים, הודו להשם, קירו בשמו, הודיעו בעמים, עלילותיו, וכו'. הודו להשם, מי צריך להודות להשם? קירו בשמו, מי צריך לקרוא בשמו? מי? הודו להשם, קירו בשמו, מי? אנחנו, רק אנחנו? הודו להשם, קירו בשמו, מה המשך? מה המשך? מה הפסוק? איך? הודיעו בעמים עלילותיו. כלומר, התפילה שלנו היא לא רק על עצמנו. אני לא אומר, אני מתפלל פה שחרית עם מכון מאיר, הודיעו להשם קירו בשמו, מי כל הצדיקים אשר שם בתפילת שחרית? לא. הודיעו להשם קירו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו. כל העמים צריכים להודות להשם ולהלל אותו על כל הגילוי האלוקי ההיסטורי, בתוך העלילות ההיסטוריות, בתוך העלילה ההיסטורית שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. אז, וכל זה לא יכול להופיע, אלא אם כן אנחנו אוהבים את העמים, ואוהבים את המקור האלוהי שיש בהם, ומנסים לגלות כמה שבכוחנו, שיגלו את האלוקי שבהם, וכו'. ואת מה אנחנו שונאים? אנחנו שונאים, אז אי אפשר כלל לבוא לידי רום הרוח של הודו להשם קירו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו, בלא אהבה פנימית, מעומקי לב הנפש, אהבה אמיתית, אהבה אלוקית, אהבה עליונה, מעומק הלב והנפש, להטיב להם עם כולם, לשפר את קנניהם, לאשר את חיים, כמובן כל זה על פי התוכן האלוקי. תכונה זו היא שמסגלת את רוח המלכה משיחה לחול על ישראל. מה זה רוחו של מלכה משיחה? רוחו של מלך המשיח על ישראל. מה זאת הרוח הזאת? הרוח הזאת זאת רוח האהבה האלוקית הנמצאת בתוכנו, שמגמתה ששורשה לגלות את האלוקי שבכל יש, ומגמתה להופיע את האלוקי הזה בכל יש, כולל בכל העמים, בכל האנושות, בכל העולם. זה נקרא רוחא דמלכא משיחא. אבל, מיד הרב ממשיך, אבל בכל מקום שאנו מוצאים רמזי שנאה, בכל מקום שאנחנו מוצאים בפסוקי התורה, או בנבואות חז"ל, או במאמרי חז"ל, מוצאים כל מיני רמזי שנאה על מפלתם של העמים, למשל ניקח את הדוגמה הכי פשוטה, שירת הים, אז ישיר משה, ובני ישראל, השיר על השם, כי גאו גאה, סוס ורוחבו, רמה בים, וכו', אנחנו שמחים על, על מפלתם של הרשעים. אז לא הבנתי, אז אנחנו אוהבים את המצרים, או שונאים את המצרים? תשובה, אנחנו אוהבים את השורש האלוקי של המצרים, מנסים לתקן אותו, כנראה לא הצלחנו, כי קודם כל צריך לתקן את עצמנו, ואז והם פועלים מצד שני רשעה בעולם, אז אנחנו שמחים שהרשעה הזאת עבה בים סוף. ברור? בסדר? אולי כדי להגיד כאן עוד משהו. חז"ל אמרו, ניקח את הדוגמה הזאת, ביקשו מלאכי השרת לומר שירה, כשראו את המצרים טובים בים. אמר להם, הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, מעשי ידי הטובים בים, ואתם אומרים שירה? המצרים זה מעשי ידי, אני בראתי את המצרים. איך אתם אומרים שירה? לא הבנתי. זאת התשובה שאמר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת. נו, ומה קורה כשעם ישראל, משה ובני ישראל, רואים את המצרים טובים בים, הם לא יודעים שמעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. משה רבנו לא יודע שהמצרים זה מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, ואומרים שירה, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת. מה? מה זאת אומרת לא יודעים לחלק? אז השירה הזאת הייתה טעות. מה זאת אומרת? אנחנו אומרים את השירה הזאת כל יום התפילה. אנחנו אומרים את השירה הזאת כל יום התפילה. ופסקו הפוסקים האחרונים, אומר רבי שבורה, שאומר את השירה צריך להגיד אותה בשמחה, וצריך לראות את עצמו כאילו הוא הולך עכשיו בים. אמר, זאת הייתה טעות שירת משה. אלא, צריך להבדיל בין תפיסת המלאכים לתפיסת העולם הזה. המלאכים חיים בעולם עליון. ביקשו מלאכי השרת לומר שירה. בעולם העליון, המצרים הם מעשי ידיו של השם. בעולם העליון, מעשי ידיו המצרים הם טובים. הגרעין האלוקי בעולם הרוחני העליון נמצא שם. לכן עלינו מעשה ידיך. עלינו מעשה ידיך. מעשה ידיך טובים בהם אתם אומרים שירה? נכון. אבל כשהמצרים מופיעים בעולם התחתון, הם כבר לא רק הנשמה, הם לא רק הגרעין האלוקי החיובי שיש בהם. הם כבר איך הם מתגלים בעולם הזה. ובעולם הזה הם מתגלים ברישתם. הם משעבדים את ישראל 210 שנים. הם משפיעים עלינו תרבותם. הם גורמים ל-80% מעם ישראל שהתבלבל מהתרבות המצרית למות במכת החושך ולא לצאת ממצרים. וחמושים יצאו, חמישית יצאו וכו'. אז המצרים בעולם הרוחני העליון, מעשה ידי. לכן לא ראו לומר שירה על מפלתם. כי העולם העליון, המהות האלוהית של המצרית, נקרא לזה שרו של מצרים, שרו של מצרים מסמל את הממד האלוקי הרוחני החיובי. ברור? אבל כשהמצרים מתלבשים פה בעולם הזה, ומתנהגים ברשעות לאומית ורוחנית כלפי ישראל, פה ברור שבעולם הזה צריך להגיד שירה על מפלתם. אז יש שיר משה ובני ישראל. ואנחנו אומרים את זה כל יום, ובשמחה רבה. ברור? אולי כדי להגיד עוד משהו. וירא ישראל את מצרים, מת על שפת הים. וכולי, אז יש שיר משה ובני ישראל. מה זה וירא ישראל את מצרים, מת על שפת הים? מדי קורחיים הקדוש. אם הגענו לדוגמה הזאת, בואו נגיד עוד משהו. וירא ישראל את מצרים, מת על שפת הים. המצרים לא טבעו, כמו שלימדה אותנו אולי הגננת, המצרים לא טבעו בתוך הים. וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. אומר אורחיים הקדוש, המצרים טבעו בים, לא מתו, המים, מי ים סוף, פלטו אותם לחוף, שפת הים, בחוף הים הם גססו, עם ישראל רואה את המצרים גוססים בשפת הים, ואחר כך על זה אומר שירה. איזה, איך היו קוראים לזה היום? איך? כן, לא עשינו כלום, רק הסתכלנו, כמו דג שהוא גוסס, כמו דג שנפלט ליבשה, הוא גוסס עד שהוא מת, מה? איזה אכזריות, וחוסר אנושיות, מה אתה שמח באובדן המצרים, וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים, אומר אורחיים הקדוש, כן, זה היה חשוב מאוד, שעם ישראל יראה את המצרים גוססים על שפת הים. הוא מסביר הסבר פסיכולוגי, נסביר גם אולי הסבר רוחני, הסבר פסיכולוגי, כי כל זמן שעם ישראל לא ראה בפועל מול העיניים שלו, את המשעבד ששיעבד אותו והרס לו את החיים 210 שנים, לאומית ורוחנית, כל מה שעם ישראל לא ראה את המשעבד הזה, מת מול העיניים שלו, היה יכול להישאר ברמת עבדותו. יכול היה לחשוב שאולי הוא לא טבע בים. אולי יום אחד הוא יצא מהם ויחזור לשעבד אותנו. לכן ברמה הפסיכולוגית, כדי להשתחרר מדרגת העבדות, היה צריך לראות את מצרים מת על שפת הים. אולי יותר מזה מדרגה רוחנית, אולי גם זה מכוון אורחיים הקדוש, אנחנו צריכים לראות בעינינו את מפלת האויב, כי יש דין ויש דיין. יש דין אמת בעולם. הקדוש ברוך הוא דן את הרשעים, דין אמת. ואנחנו צריכים לראות איך נעשה דין אמת אלוקי בעולם. לא, 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 לא שנחשוב את זה כתיאוריה. לראות את זה נעשה מול עינינו. לכן גם כדי להשתחרר נפשית מנטלית ממדרגת העבד שבישראל, וגם כדי לראות איך נעשה דין ברשעים, והשם אלוקים אמת, השם מנהיג עולמו בחסד ובמשפט, כאן במשפט, בשביל זה, וירא ישראל את מצרים, מת על שפת הים. אז מצרים שלמטה מהשמיים, בעולם הזה, רשעים, אנחנו צריכים לראות במיטתם, לסמוך במיטתם, ולומר שירה על מיטתם. אני מזכיר לכולנו את הגמרא הידועה, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח. הקדוש ברוך הוא תכן שחזקיהו המלך יהיה משיח. וחזקיהו הפסיד את זה. למה? אנחנו הפסדנו את זה. למה? כי צבא סנחריב, 185 אלף חייל צבא אשור, סנחריב מלך אשור, מתים בשערי ירושלים בלילה. סנחריב קם הבוקר, רואה את כל צבא אשור מת בשערי ירושלים. מה? חזקיהו רואה את כל צבא אשור מת בשערי ירושלים. לא אמר שירה. על זה לא הגיע המשיח. למה? כי אתה לא יכול לחיות באוטופיה, בעולם של מלאכים. אתה צריך לחיות בעולם הזה, בעולם של בני אדם. אז אתה יודע שבעולם המלאכים האוטופי, אהבת ישראל או אהבה היא מלאה, הודו להשם קירו בשמו, הודיעו באים עלילותיו. ברור? וזה רוח הדמלכה משיחה לישראל. זה המבט האמוני, האוהב, העמוק, האמיתי שלנו. על שורש המציאות, נכון. אבל במציאות, הדברים מסובכים. לכן אנחנו נהיה מלאים אהבה. עד כדי הודו, כן, הודו, להשם קירו בשם, הודיעו באים עלילותיו, כלפי שורש, השורש הפנימי, האלוקי שיש פה, ומצד שני, ולכן נרצה את זה לשכלל, להטיב לעמים כולם, לשפר קנניהם, להשאיר את חייהם, אבל מצד שני, ותכונה זו היא שמסגלת את רוחת המלכה משיכה לכל ישראל, אבל מצד שני, בכל מקום שאנו מוצאים רמזי שנאה, כמו פה, אשיר על השם כי גאו גאה, סוס ואור חמה בים, נכון, אמן הרכיב את מרדכי על הסוס, אז לפי הגמרא, מרדכי בועט בו, אמן ידע שאת כל הדיבורים האלה של חז"ל, אסור לסמוך במפלת הרשעים, אומר אמן למרדכי. הוא אומר לו, מרדכי לא, עליך נאמר, ואתה לבמותם אותי דרוך, וממשיך לבעוט בו, וכו'. לכן, בכל מקום שאנו מוצאים רמזי שנאה, הרינו יודעים ברור שהכוונה רק על הרשעה, לא על השורש האלוקי החיובי שיש בעמים, אלא על הרשעה שהעמים מגלים דרכם בפועל במציאות. ולכן, בכל מקום שאנו מוצאים רמזי שנאה, הרינו יודעים ברור שהכוונה רק על הרשעה, אבל לא על הרשעים, שהיא מרתקת בחוזקה, עכשיו כמובן, אם אין ברירה, וכדי לסלק את הרשעה, צריך לסלק את הרשעים, צריך להרוג את הרשעים, ברור. שהיא מרתקת בחוזקה את העיגות של עמים רבים, הרשעה לצרינו הרב, עדיין מחברת בין עמים, רשעה זה כל מה שהוא לא הקדוש ברוך הוא, רשעה זה כל מה שהוא לא עם ישראל כנציג של הקדוש ברוך הוא בעולם, זה נקרא רשעה, וכל מי שהוא נגד עם ישראל, הוא בעצם נגד הקדוש ברוך הוא, מסניך השם אסנה, וכוליך, יפוץ אויביך ונוסו מסניך, מי זה אויביך? וכי לקדוש ברוך הוא יש אויבים, מסניך, וכי לקדוש ברוך הוא יש שונאים, מי שיכול לראות על הקדוש ברוך הוא חץ, אלא אויבי ישראל, שונאי ישראל, אלא אויבי השם, אלא שונאי השם, כך אומר רש"י במקום. לכן בכל מקום שאנו מוצאים רמזי שנאה, הרי לא יודעים ברוך שהכוונה רק על הרשעה, שהיא מרתקת בחוזקה את האיגוד של עמים רבים, לצערנו הרב עדיין הרשעה, זה מה שמחבר בין העמים, גם בהווה ובייחוד בימים מקדם, שהייתה זוהמת העולם יותר מסואבת, נכון. אבל עלינו לדעת, אבל עלינו לדעת, כי נקודת חיים, אור וקודש, תמיד לא זזה מהצלם האלוהי, שנחנן בו האדם בכללו. הקדוש ברוך הוא חנן כל אדם וכל עם בצלם אלוקים. וחוננו בו, זה נחנן בו האדם בכללו, זה כל אדם כפרט, וחוננו בו כל עם ולשון, כל אומה, כל אחד לפי ערכו, כמובן מדרגות, מדרגות, מדרגות בין ישראל לעמים, מדרגות בתוך 70 עמים, וגרעין קודש זה ירומם את הכל. אבל עד שזה ירומם את הכל, צריך לדעת שיש רישה בעולם. והרישה מרתקת, מאחדת, הרבה עמים. וכדי שהיא תאפשר להופיע את סגולת ישראל, את הקדושה האלוקית, צריך להשמיד אותה. ולפעמים אין אפשרות להשמיד רק את הרשעה, צריך להשמיד את הרשעים, אנחנו מדברים עכשיו על הגויים, שאוחזים ברשעה, ומעכבים את העולם מלגלות את האלוקי הפנימי שיש בקרבו. אבל גרעין הקודש שנשאר אצל מי שלא חיסנו אותו, פה בעולם הזה, וגם אפילו אצל המלאק והעוזרים שלו, שגרעין הקודש מעל העולם הזה, כמו שלמדנו, אבל אלינו לדעת, כי נקודת חיים אור וקודש, תמיד עוזר מצל המלואים שנכנן באדם בכלל וכו', וגרעין קודש זה ירומם את הכל. ולכן המבט היסודי והבסיסי שלנו, הוא מתוך נקודת חיים זו, אנו חפצים את העילוי הגמור שיחול בעולם. את אור הצדק והמשרים, המתאחד עם האוד והתפארת, עם הגבורה והנצח, טוב, זה ממש מילים קבליות פה כבר, עוד, תפארת, גבורה, נצח וכו', והשלמת היצור כולו, והאדם וכל אגפיו בתחילה. קודם כל השלמת המין האנושי, ואחר כך השלמת החי, הצומח והדומם, עד שבסוף העולם יגיע לחזון העצמות היבשות, לצליחה, לחזון הצמחונות, שבעצם תהיה מסגרת מוסרית גם בין אדם לבעלי חיים, והאלוקות תתגלה אפילו במסגרת וביחס, לא רק שבין אדם לאדם או בין עם לעם, או בין ישראל לעמים, אלא אפילו בין אדם לבין בעלי חיים, עד כך שלא נחזור לאכול רק צומח ולא נאכל חי. עד לשם זה יגיע. לשם אנחנו שואפים. אבל זאת הנשמה הפנימית. המבט הפנימי הזה, הנשמה הפנימית הזאת, העומק האמוני הזה, עומק האהבה הזה, זאת הנשמה הפנימית המונחת בעומק הדעת של כנסת ישראל, זה מונח בעומק דעתנו. לכן אני אגיד את זה אולי רגע ככה. נכון שלמדנו פעם שעברה על אהבה ושנאה. נכון. אבל, וגם השנאה שצריכה להיות בהתחלה ברגש, אבל לא בדעת, היא צריכה להתעלות למדרגת הדעת. ולכן, אני אומר משפט חשוב עכשיו, ולכן, נקודת המוצא המרכזית, השביל המרכזי שבתוכו אנחנו חיים, זה שביל האהבה. וחוזרים למשפט הראשון, אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. אהבת כל המעשים כולם, אחר כך אהבת כל האדם, אחרי אהבת ישראל שכוללת הכל, ונעלה על כולן אהבת השם, וכו'. זה השביל הראשי. לכן אנחנו יוצאים לחיים שלנו בתוך עולם כל כך מורכב ומסובך, בתוך עולם שמלא רשעה וכו'. אנחנו יוצאים אליו מתוך מבט של אהבה, מתוך דעת ותודעה של אהבה. ברור. אחרי שהבנו את זה, ואחרי שהבנו שהאהבה תנצח במובן הזה, שהגרעין האלוקי החיובי שאותו אנחנו אוהבים, בסוף גרעין הקודש הזה יצא אל הפועל ויופיע בעולם ויביא את העולם לגאולתו ותיקונו. אחרי כל המשפטים האמיתיים האלה, המוחלטים האלה, הוודאים האלה, אחרי זה אנחנו לוקחים את המשפטים המהותיים האלה, וצריכים לשאול את עצמנו איך זה מתממש או מתגשם או לא מתממש או לא מתגשם בעולם. ויש פער בין האידאה הזאת לבין המציאות בפועל. כי בעולם הזה יש לא רק רשעה, יש רשעים, והרשעים מפריעים לעומק האהבה הגדול הזה להתגלות. והם זקוקים להשמדה. ואנחנו חיים בתוך המערכת הזאת של אהבה גמורה במהות, והתגובה הנכונה אליה כפי שהיא מופיעה או לא מופיעה במציאות. וזאת ההרכבה, המורכבות של החיים שלנו בעצם. לא, 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 עוד פעם. לא, נכון, הנה, הנה, אני קורא עוד פעם. ומתוך נקודת חיים זו, אנו חפצים את האלוהי הגמור שיחול בעולם, אני מדלג, והשלמת היצור כולו, זה כל היצורים, דומם, צומח, חי, אדם, ישראל, והאדם וכל אגפיו בתחילה. האדם ואגפיו האנושיים בתחילה. האדם, אתם קוראים אדם, אין אומות העולם קוראים אדם, זה ישראל, כלל האדם, כלל המין האנושי, זה אגפיו, אז והאדם וכל אגפיו בתחילה. האדם בידיעה זה ישראל. אגפיו של האדם זה האנושות, כל המין האנושי. זה עד לכאן המין האנושי. רגע, 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 שנייה. כל היצור כולו זה חי צומח דומה. מה, מי אמר מה? זה מתחיל כמו בבית, אהבת כל המעשים כולם, אחר כך אהבת כל האדם, אחרי אהבת ישראל שכל את הכל. מה? לא, אהבת כל היצור כולו. אתה אומר בתחילה, מצד... כן, כן, חשבתי בסדר של המשפט. הבנתי מה, ברור. זה מתחיל באדם וכל אגפה בתחילה, בפרט האדם, אחרי אהבת ישראל שהיא כוללת הכל. שצריך להתחיל מזה. בסדר? ואם כן, זאת הנשמה הפנימית, המונחת בעומק הדעת של כנסת ישראל, שברוח השם עלינו, איננו הולכים ומעוררים אותה לחיים מעשיים ורוחניים, כמה שיכולה להופיע, בתוך המציאות המורכבת והמסובכת. זה לכן, אני חושב, הנקודה הזאת של לצאת מהאהבה. אתה יוצא מכוח האהבה אל תיקון העולם. הרבה פעמים אנחנו קצת מתבלבלים ולא שמים לב שיש רמזי שנאה ויש רשעה ויש צורך להשמיד את המלאק. אמנם רק מתחת השמיים, אבל הוא זקוק להשמדה. וכל מישהו חלק ממנו וכל מי שמצטרף אליו. אסור לשכוח את ה... את החשבון הזה. טוב, אם הגענו לפה, אז יש לנו עוד, נגיד את אותו דבר, גם על האדם הפרטי, תסתכלו רגע בפסקה ת', אני הייתי חפץ לסיים את ערך האהבה, ולעבור קצת לערך הבא, ערך אמונה, שנספיק קצת יותר כמו שאמרנו בהתחלה, אז יש לנו כמה דקות, תסתכלו רגע על פסקה ת', זה ממש אותו דבר, גם דברים נפלאים פה מאוד. אדם נשחט, אדם מושחט, ראוי לסנותו, רק מצד חסרונו, אבל מצד עצם צלם אלוהים שלו, ראוי להוקירו באהבה. גם לדעת שמציאות תקרת ערכו היא יותר עצמית לו ממציאות מקרב הפחותים. על כן, חז"ל אמרו בגמרא, קריאת עם הארץ כדג היא דווקא מגבו ולא מצד פניו שבהם אור הצלם. בוא רגע, נפרק את המשפט הזה. אדם נשחט. יש אדם שהוא משחית את צלם אלוהים שבו. המילה השחתה היא מילה קשה. המילה השחתה זה לאבד דבר. בסדר? איסור בל תשחית זה אסור לאבד דבר. למשל דוגמה, בסדר? יש אפשרות שאני לוקח בגד וקורא איזה פינה בבגד. קראתי איזה פינה, נקרא לי כפתור, אני יכול לתקן את הכפתור, יכול לתקן את הפינה. אבל אם אני עכשיו לוקח את הבגד וקורע אותו לחתיכות, אני לא יכול אחרי זה לתפור אותו מחדש. הלך הבגד, השחטתי אותו. לכן כל השחטה שבמקרא, הכוונה לאבד את הדבר. יש לפעמים מצבים של חס ושלום, זה חמור פה, אדם נשחט. אדם מושחט, להבדיל אלף אלפי הבדלות, גוי או להבדיל יהודי. יכול להיות דבר כזה. חס ושלום, שבדעות שלו, ברצונות שלו, בהתנהגות שלו, במעשים שלו וכו'. הוא נשחט. אני צריך לאהוב אותו. אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. אבל את השני גם צריך לסנוא. לא אותו, את רשעתו. אחרי שבשלב המידות צניתי גם אותו כדי להתרחק מהרשעה שהוא מייצג. כמו שדיברנו פעם שעברה. נכון. אז אני חי פה כל הזמן בדואליות הזאת. מצד אחד אני צריך לאהוב אותו, מצד שני צריך לסנוא את דעותיו, מעשיו וכו'. אומר הרב, אדם נשחט, ראוי לסנותו רק מצד חסרונו. מצד הופעת החיים השלילית שלו, שהוא השחית, מצד ההשחטה שהוא מגלה במציאות, שלא חושפת את הגרעין האלוהי הפנימי שנמצא בקרבו. אז אדם נשחט, נקודותיים. א', ראוי לסנותו רק מצד חסרונו, החיסרון המעשי שלו, בדעות, במעשים וכו'. ב', אבל מצד עצם צלם אלוהים שבו, כנראה משתמש כאן במילה עצם, עוד שנייה ישתמש במילה מקרה, מקרב הפחותים. עצם זה עצמיות שלך, המהות שלך, מקרה, זה משהו מקרי אצלך, הוא חיצוני לך, הוא הראי אצלך. אבל מצד עצם צלם אלוהים שלו, ראו לו קירו באהבה. אז א', אני מוקיר מאוד באהבה, מלא אהבה, 100% אהבה מתוך הכרת הערך האלוהי האמוני שיש בך, אומן שבך וכו'. אני מלא אהבה ביחס לצלם אלוהים שבך, ואני שונא אותך מצד החסרונות המעשיים שלך, בדעות ובפעולות ועוד. זה אחד. שתיים, גם לדעת שמציאות יקרת ערכו היא יותר עצמית לו ממציאות מקרב הפחותים. ברור שהאהבה שנוהבת עצמותו היא הרבה יותר מאשר השנאה שאני שונא את חסרונותיו. כי האהבה היא אהבה למישהו באמת. השנאה זה למישהו לא באמת. בשפה קוקניקית יותר. האהבה זה לסגולתו האלוהית. השנאה היא לבחירתו האנושית. המקולקלת. ואנחנו צריכים לחיות במקביל בשני העולמות האלה. בלי סתירה. אומר הרב, וחזל רמזו את זה נפלא מאוד. וחזל רמזו את זה, על כן קריאת עם הארץ כדג, כתוב בגמרא שאפשר לקרוא, צריך לקרוא, לא לקרוא, לקרוא, את עם הארץ כדג מגבו. אני לא דייג, ואני לא יודע איך כשנותנים את המכה לדג ואחרי זה קוראים לו את האור כדי להכשיר אותו לאכילה, אז איך עושים את זה? אבל כנראה שעושים את זה מהגב שלו. יש את הפנים של הדג, את הקדימה שלו, ויש את האחורה שלו, את האחוריים שלו. נכון? הקדימה שלנו ואחורה. הגב הוא מאחורה. יפה. אומרת הגמרא, קריאת עם הארץ כדג. כשאתה רואה עם הארץ בעם ישראל, שעם הארץ אני לא בטוח שהוא הגיע למצב של אדם נשחט. אבל יש לו חסרונות. הגמרא אומרת, איזה הוא עם הארץ? זה שלא מניח תפילין בראשו, מתעטף בציצית בבגדו, מזוזה בפתחו, לומד תורה, שולח את בניו לתלמוד תורה, וכו' וכו'. עם הארץ זה אדם שהוא עם הארץ, הוא עם הארציות, עם החומריות, עם הטבע החומרי. הוא לא מתרועם למדרגה האלוקית. אז עם הארץ, אמרו חכמים, כמשל, קוראים את עם הארץ כדג, מאגב. אתה רואה עם הארץ. במרכאות, אנחנו לא קוראים עם הארץ, כן, אבל במרכאות. תבוא אליו בטענות, כביכול, כן? רק על הצד האחורי שלו, על הגב שלו, כי הקדימה שלו, הפנימי שלו, זה צלם אלוהים שבקרבו. אז עם הארץ שבעם ישראל, על כן קריאת עם הארץ כדג, היא דווקא מגבו. דרך אגב, זה מאוד מעניין, שימשילו עם הארץ לדג, זה מאוד מעניין. דג זה בעל החיים היחידי, שלא צריך שחיטה. נכון? לא, שלא צריך שחיטה. לשון חכמים, אסיפתו, מתירתו. אספתי אותו מן המים, מוציא אותו מן המים, הוא מאבד את לאט לאט את החיים, אם אני רוצה לעזור לו, נותן לו איזה מכה כדי שלא יסבול, שלא יפרפר, וזהו, אסיפתו מתירתו, לא צריך שחיטה. אמרו מקובלים, למה דג לא צריך שחיטה? כי דג זה בעל חיים יחסית האור מכל בעלי החיים האחרים. נכון, יש בהמות, חיות, שרצים, עופות, דגים. לא בטוח שדירגתי את הדירוג הנכון מבחינה רוחנית, אבל דג ודאי, זה בעל חיים הכי טהור. למה? כי הוא לא צריך, כי הוא כזמן במים, הוא במקווה. והראיה, שהוא לא צריך שחיטה. כשחזל אמרו שלעתיד לבוא, אנחנו נשב בסוכת אורו של לוויתן, לוויתן זה הדג הכי גדול. האור זה הצד החיצוני של הלוויתן. ניקח את הצד החומרי של הדג הכי חומרי, וזה יהיה סוכה, זה יהיה צילה דמאמנות. בחומריות של הדג הגדול ביותר, באור שלו, סוכת אורו של לוויתן, בזה תשרה שכינה. מה רצו לומר? שהקדושה תופיע גם בתוך העולם החומרי, והסמל והמשל זה הלוויתן. למה? כי יש בו נקודת טהרה יסודית. יש בו בבחינת כאילו, כן, הוא בעל חיים, כן, הוא לא אדם. יש בו כאילו, כן, בכאילו. בכאילו צלם אלוקים. אומר החכמים אמרו, שור הבר והלוויתן. אז לא רק לוויתן, שזה דג שיש לו טהרה מתמדת, כי הוא במקווה כל היום הוא בים. אפילו שור הבר, שהיא חיה, שזה בהמה גסה מאוד, וחומרית מאוד, אפילו היא תתעלה למדרגת הקודש בסוף ההיסטוריה. אז הלוויתן זה פשוט, שור הבר זה חידוש עצום. טוב, סטיתי פה. אז אם כן, עם הארץ כדג, למה דג? כי כמו שבדג יש טהרה בסיסית, הוא כל הזמן במים, הוא במקווה, הוא לא צריך שחיטה, וכו'. ככה בעם הארץ בישראל, יש טהרה בסיסית, יש צלם אלוקים, קריאת עם הארץ דווקא מגבו. כמו שאת הדג אתה קורע מהגב, כי אתה מבין שבמהות הוא טהור, רק בחיצוניות עכשיו הוא כביכול טמא. כך עם הארץ בפנימיות, בצלם מצד עצמיותו, צלם אלוהים שבו, הוא טהור. מצד המעשים, מצד החסרונות המעשים שלו, מהצד הזה הוא טמא. בואו נקרא רגע שוב בפעם אחת כל הפסקה הזאת. אדם נשחט, ראוי לסנותו רק מצד חסרונו, אבל מצד עצם צלם אלוהים שלו, ראוי להוקירו באהבה. אחד, שתיים, גם לדעת, שמציאות יקרת ערכו יותר עצמית לו, מציאות מקרב הפחותים. יש עצמו, מצד עצם צלם אלוהים שבו, אבל יש מקרב הפחותים, זה מקרה עצם ומקרה של המערה. על כן, קריאת עם הארץ כדג, היא דווקא מגבו, ולא מצד פניו, שבהם אור הצלם. אגב, בוא נגיד עוד דבר יפה. נהגו בקבלת שבת, להסתובב, בדרך כלל פנינו למזרח ואחורינו למערב, נכון? בשבת נהגו, סוף לחד עודי, לפי כל עדות ישראל, לפי חלק מעדות ישראל, ודאי לפי המקובלים, רוב ככל קבלת שבת וכו', להפוך את האחורה לקדימה, להסתובב עם הפנים למערב, ואז להגיד, בואי בשלום עטרת בלה, בואי קלה שבת מלכתה. נכון? יופי. למה אנחנו מסתובבים? מזרח זה מסמל את קדמונו של עולם. נכון? מערב זה מסמל יותר את האחוריים. המזרח מסמל יותר את הצד הרוחני. המערב מסמל יותר את הצד החומרי, למרות ששכינה במערב, נעזור בזה, זה סוגיה שצריך בירור. אז המערב הוא תמיד חומרי. המזרח הוא תמיד רוחני. כל החיים אנחנו עם הפנים למזרח. רוצים רוחניות. קדושת שבת מסוגלת לסובב אותנו אל המערב, לקחת את החומר מהמערב, לחזור איתו למזרח ולקדש אותו. כלומר, מה שמתברר שקריאת עם הארץ כמו דג מגבו, מתגלה בעצם בזה שאנחנו מסתובבים כל שבת אל המערב, ולוקחים את המערב אלינו, ומפנים אותו בחזרה למזרח, כביכול לוקחים את החומר שבמציאות, ומרוממים אותו, מעלים אותו אל הקודש. זה בואי קלה שבת מלכתה. מכוח קדושת הזמן שיש בשבת, אפשר לרומם אפילו את הצד החומרי, האחורי, שבימי החול הוא לא יכול להתרומם, הוא נשאר חומרי וחולי, בשבת, קדושת הזמן של השבת, יכולה לרומם את זה ולהרים את זה. אז הנה גם כאן פה הבחנה בין הממד הקודשי, שקדושת הזמן בשבת, לבין הממד החומרי, של ששת ימי המעשה. טוב, נסתפק בזה, אולי שבוע הבא, נעבור לערך אמונה, מה אתם אומרים? אני בעד להתחיל. יופי, בלי נדר, בעזרת השם, ברוכים תהיו.